אוקיי, אז ערב טוב לכולם. אז ככה, בואו תפתחו בעמוד נ"ט, ואנחנו קצת נחזור על הדברים. אז אמרנו שמשה רבינו הוא משפיע דעת, הוא נקרא ראיה מאמנה, לכללות ישראל, לידע את השם. אנחנו הסברנו מה זה דעת, ונחריב את הנושא מקווה היום גם. בעמוד נ"ט. לידע את השם כל אחד לפי השגת נשמתו. זאת אומרת, כמה משה רבינו משפיע דעת, זה כפי השגת נשמתו של האדם. בעמוד נ"ט באמצע. ושורשה למעלה, ונעיקתה משורש נשמת משה רבינו על שלב השלום. אז כמה שאדם יונק, כמה שהנשמה שלך יונקת מהנשמה של משה רבינו, ככה זה גורם שמשה משפיע עליך עוד יותר דעת באלוקות. תכף אנחנו נמשיך את הנושא, העניין של דעת. אז בואו. אז אמרנו שנשמת משה רבינו עליו השלום מושרשת בדעת העליון, שבעשר ספירות דעת צילות. אז שימו לב, אמרנו שהנשמה של משה היא באה מדעת לעולם האצילות. עכשיו אם אתם זוכרים, כבר בפרק א' או בפרק ב', הזכרנו את דברי הרמב״ם, כבר בפרק ב' הזכרנו את דברי הרמב״ם על הקדוש ברוך הוא, שהוא היודע והוא הידוע והוא המדע. הסברנו שאצל האדם יש את האדם, יש את הדעת שלו ויש את החומר שהוא לומד. והסברנו שאצל האדם הוא והדעת שלו והחומר שהוא לומד הם שלושה דברים שונים. אוקיי? אבל אמרנו שאצל הקדוש ברוך הוא היודע והוא המדע. שהוא והדעת שלו זה דבר אחד. אז הסברנו שכבר הזכרנו בפרק א' בתניה, בפרק ב' סליחה, שהרמב״ם בעצמו שאומר שהוא היודע והוא המדע, הוא בעצמו מיד אומר שאת העניין הזה אי אפשר להבין אותו על בוריו. וכן אנחנו לא ננסה להסביר את המושג, אבל הנקודה היא שאנחנו יודעים שהוא היודע והוא המדע, שהקדוש ברוך הוא והדעת שלו זה דבר אחד. עכשיו היות שהנשמה של משה רבינו היא באה מדעת באצילות, שהוא ודעתו אחד, אז יוצא זה מה שהוא אומר, שנשמת משה רבינו המושרשת בדעת העליון שבעשר ספירות באצילות, המיוחדות במעצילן ברוך הוא, שהוא ודעתו אחד, והוא היודע והוא המדע וכו'. למה זה חשוב? למה אדמו"ר הזקן פה חשוב לו להדגיש שנשמתו של משה באה מדעת דאצילות? שדעת דאצילות והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, כי הוא היודע והוא המדע. למה חשוב לאדמו"ר כן להזכיר את זה שם? אז זה הנקודה שדיברנו בהרחבה שבוע שעבר. אתם זוכרים מה דיברנו? דיברנו שהעניין הפנימי שמשה רבינו משפיע זה אלוקות. זה אלוקות, הוא משפיע אלוקות. ולכן פה דעת זה לא הכוונה, שאומרים שמשה רבינו משפיע דעת, זה לא הכוונה שהוא משפיע ידע, אלא הוא משפיע שיהודי ירגיש את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא משפיע. אוקיי, זה מה שהוא משפיע. הוא משפיע פה הוא משפיע שיהודי יהיה לו הרגשה באלוקות. ובכן הסברנו מאוד בהרחבה שזה ההבדל בין צייר או למי שמעתיק ציור. תודה. אמרנו צייר שיש לו חוש הציור, הוא מסתכל על הפנים של בן אדם, הוא קולט את הפנים של האדם, ואחרי שהוא קולט את הפנים של הבן אדם הוא מוריד את הפנים של האדם על הציור. הוא מוריד את זה על הדף, מוריד את זה על הנייר. אבל הוא, כשהוא מוריד את זה על ה... שוב צריך להיות צייר כדי להבין את זה, כן? כשהוא מוריד את הפנים של הבן אדם על הציור, אז הוא מתחיל לעשות קווים, הוא מתחיל לעשות עיגולים. אבל אצלו העיגולים זה רק סימן לעין. אחרי זה הוא עושה קו ישר, זה האף. אז הוא לא עושה אף, הוא עושה סימן לאף. אבל הוא יש לו חוש הציור. כשאתה מסתכל על הציור הזה, אתה רואה חי. זה לא רק ציור מת, זה ציור חי. לעומת זאת, אדם שאין לו חוש הציור, יבוא ויעתיק. אז הוא יעשה עתקה. אבל להיות שאין לו חוש הציור, הוא באמת, הוא עושה את הוא עושה עיגול, אבל חסר שמה, הוא אמנם מעתיק את העין, אבל חסר שמה החיות שבעין. הוא מעתיק אף, אבל חסר החיות שבאף. אז יש פה פנים, אבל זה רק העתקה. הסברנו שזה הפירוש שמשה רבנו, היות ונשמתו, היא במידה דאצילות, שהוא ודעתו אחד, ובכן מה משה רבנו משפיע? אלוקות. ולפי זה נוכל להבין מה שאמרנו בשבוע שעבר, שעיני העדה, מה זה עיני העדה? זה לא סתם עוד איזה רב בישראל, אלא זה כזה יהודי שמתלבש בגופו ובנשמתו, ניצוץ מנשמת משה. אחד שהוא אמנם יודע ספר, הוא יכול לתת שיעורים, אבל לא יתלבש בו ניצוץ של משה רבנו. לא בגופו ולא בנשמתו. אז הוא, כשהוא משפיע עליך ידע, הוא משפיע על דעת, הכוונה שבה הוא משפיע, הוא מוסיף לך ידע. באמת הוא מלמד אותך סוגיות, הלכות, אז באמת נכנסת לשיעור שלו, למדת הרבה דברים. אין בית מדרש בלא חידוש, למדת דברים. אבל להגיד שהוא ישפיע עליך אלוקות, ראיה מאמנה, שהוא נתן לך זריקה של הקדוש ברוך הוא, זה לא. זה לא, כי זה רק מי שיש בו עיני העדה. עכשיו אמרנו שהניצוץ של משה רבנו הוא לא רק מתלבש בנשמת חכמי הדור בעיני העדה, אלא גם בגופם. אתם יודעים שהיו פעם תלמידים של המגיד, של הבעל שם טוב, שהם היו פעם תלמידים שנסעו לרבי שלהם, והרבי שלהם לא היה מדבר הרבה. לא היה מדבר. אלא מה? היו באים אליו והיו חוזרים עם עידוד, התחזקות בעבודת השם. אני אספר לכם סיפור. אני פעם הייתי אצל הרבי, אחרי שהרבי קיבל את הרוע המוחי, אז הרבי הפסיק לדבר. מה? בתור שינון ב' הרבי קיבל אירוע מוחי? אחרי זה הרבי הפסיק לדבר. לא היה מדבר, כי הדיבור שלו היה לקוי. אוקיי? עכשיו, גם לפני בכלל שהרבי קיבל אירוע מוחי, היו המון אנשים שהיו נוסעים לרבי, כל מיני מקורבים, והיו באים לרבי, עומדים בהתוועדות 6 שעות מסתכל. לא היו מבינים מילה אחת ממה שהרבי מדבר, ביידיש. מילה אחת. היו מסתכלים עליו ככה 6 שעות, היו חוזרים, איך היה? חבל על הזמן, איזה כוח דיברתי, איזה קדושה. והשאלה היא, איזה כוח קיבלת? הוא לא הבנת מילה ממה שהוא דיבר. מילה לא הבנת ממה שהוא דיבר. אז איך התחזקת בדיוק? כי גם בגוף של משה יש אלוקות. בעיני העדה יש ניצוץ של משה רבנו. והניצוץ של משה רבנו שמתלבש בעיני העדה, הוא מתלבש, אמרנו, בגופם ובנפש שלהם. ובכן גם הגוף שלהם מקרין משהו. ובכן אמרתי לכם, היו בדורות הקודמים רבים שלא דיברו. התלמידים היו באים, רואים אותם, חוזרים הביתה. ומזה היו מקבלים עידוד. חיזוק בעבודת השם. ולמה? תלוי איך אתה מפרש את המילה דעת. אם אתה מפרש את המילה דעת מלשון ידע, אז באמת שהגעת לרב ולא הבנת מילה, או שהגעת לרבי שלא דיבר, אז לא קיבלת שום דעת. אבל אם אתה מסביר את הדעת מלשון אלוקות, והאלוקות הזו נמצא לא רק בנפש של חכמי הדור עיני העדה, אלא בגוף שלהם, אז רק הגוף שלו מקחין לך אלוקות. וכן אתה חוזר הביתה, מעודד, חיזוק בעירת שמיים, רק ראית. אז אני זוכר שהיה יהודי שחזר מצל הרבי ומאוד התקרב, הוא כבר היה קצת, הוא היה שומר תורה ומצוות, אבל כשהוא חזר הוא מאוד התקרב לחב"ד. אז אנשים בבית כנסת, היה ויכוח איתם, מה אתה שמור על המנהגים שלך, מה אתה מתחיל לשים חגורה, אתה נהיה חב"דניק. אז אני זוכר כמו היום, היה יהודי מבוגר, מה זה מבוגר? אדם בוגר כזה, לא ילד, בן 40. אז היה ויכוח בית כנסת, אלו שהתפללו איתו, אמרו לו, מה קרה, אני הייתה חבניק? אז הוא אומר, תראו, אני רוצה להגיד לכם. אני הייתי אצל הרבה רבנים בחיים שלי. הייתי בהרבה שיעורי תורה, שמעתי הרבה רבנים מדברים. אוקיי, היה מעניין, לא היה מעניין. הוא לא דיבר. אז בתקופה הזו הרבה היה יוצא, היו מסתכלים עליו כמה שניות, היו שערים, היה קצת מעודד עם הראש, כי גם היה ימין שלו היה קצת משותק. היה מעודד עם הראש, וזהו חוזר לחדר שלו. הוא אמר למתפללים שהוא איתם מתפלל, הוא לא דיבר מילה. מילה לא דיבר. אבל מה שהוא עשה לי כשראיתי אותו, כל הרבנים במשך כל השנים שהקשבתי אליהם לא עשו לי את זה. למה? כישוב זה ניצוץ של משה, זה הצייר. הצייר שהוא מוריד ציור על ה... יש לו חוש הציור, ואת הפנים שהוא קלט הוא מוריד את זה בציור. הצדיקים הללו הם עיני העדה, חכמי הדור, שמלובש בהם ניצוץ של משה רבינו בגופם ובנשמתם, זה כמו צייר. כמו שהצייר מוריד ציור חי על הנייר, הם מורידים לך אלוקות. אני אספר לכם סיפור חסידי שאולי קצת אפילו נותן קצת צבע לרעיון. הרבי השלישי של חב"ד קראו לו הצמח צדק. סופר שבסוף ימי חייו הוא היה מאוד מאוד חלש. ובכן הוא כבר לא היה, כשהוא יוצא לחסידים הוא רק היה מתפלל, אבל הוא כבר לא היה אומר ברבים דרושי חסידות, כי קשה לו הדיבור. אבל החסידים פעם התחננו שיגיד חסידות. אז מה עשו? עשו שולחן באמצע ושמו את השולחן של האדמו"ר הזקן כאילו על בימה, על במה של הצמח צדק. והאדמו"ר הצמח צדק הביאו אותו, עזרו לו לעלות עם מדרגות, הוא ישב למעלה, נהיה שקט מוחלט, והוא התחיל להגיד חסידות. אבל הוא דיבר כל כך חלש שלא היו מסוגלים לשמוע. אחד החסידים קם, התקרב על השולחן, עלה על הבמה, ניגש לצמח צדק והדביק את האוזן שלו ללפד, לכל הפחות שמישהו אחד יקשיב וישמע, ככה יוכל אחר כך לחזור את הדברים שהוא שמע. ומה קורה? הרבי מדבר כזה חלש שגם הוא בכמה מילימטרים מהרבי לא מסוגל לשמוע. אז הוא הבין שהוא לא ישמע, אז הוא ירד למטה. בינתיים הרבי ממבל בסתיים, אומר, אבל כל כך חלש שאף אחד לא שומע. ואז הבינו, הרבי סיים, וכשהוא חזר לחדרו, החסידים פרצו בשירה וריקוד. אז אחד שמה שהיה אורח, אמר, שאל את אחד החסידים, אתם יכולים להסביר לי בדיוק על מה אתם רוקדים? הרבי דיבר ולא הבנתם מאומה. אז על מה אתם רוקדים? אז הוא ענה לו, הבנו, לא הבנו, אבל הרבי שפך עלינו אלוקות. הרבי שפר, למה? כי זה צייר, הוא מלמד דעת את עם ישראל. שוב, אם אתה מסביר את המילה דעת מלשון ידע, אז לא היה כלום בו. אבל אם אתה מסביר את הלשון דעת מלשון אלוקות, כן, אבל במי? באלוקות, שהוא מחבר אותך לבורא, אז זה אלוקות. יש את המאמר המפורסם של הרבי שכתוב בתורה, ואתה תצווה את בני ישראל. כן, יש כזה טובה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית צח כתית למאור, לעלות נר תמיד. אז יש מאמר שהרבי שואל, שכל פעם שהשם פונה למשה, הנוסח השכיח, הרגיל הוא, וידבר השם אל משה למור, צו אל בני ישראל, דבר אל בני ישראל. לעולם לא ראינו כזה, אתה תצווה. עכשיו זה לא רק יש פה שינוי בשפה, יש פה שינוי בתוכן. אתה תצווה את בני ישראל, מה משה מצווה? הקדוש ברוך הוא נותן ציווי, ומשה הוא השליח למסור לבני ישראל את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה הביטוי הזה, אתה תצווה? אז הרבי מסביר את זה על פי פנימיות העניינים, שתצווה זה מלשון צוותא וחיבור. מה זה ואתה תצווה? השם נותן פקודה למשה. אתה תצווה את בני ישראל. התפקיד שלך זה לחבר את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אלא תצווה מלשון צוות, לחבר, צוותא. אתה תצווה את בני ישראל, שתפקידו של משה רבינו, הוא מחבר את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא מעיד על עצמו, אנוכי עומד ביניכם ובין השם אלוקיכם להגיד לכם דבר השם. הוא הממוצע המחבר. מחבר אותנו עם הקדוש ברוך
הוא. למה דווקא הפרשה הזאת לא אמרו את זה? למה דווקא
זה אני... הפיפשעת, הוא לא, הפיפשעת זה מה שרשי אומר, הוא קיים את רשי אומר במקום. בפרשת כי תיסה, הוא אמר לו, אם תיסה חטאתם, ואם עין מכינינה מספרך שכתבת, וגזרה של צדיק אפילו על התנאי, אפילו שהתנאי לא קוים, אבל זה חייב להתקיים קצת. וכן למחוק אותו לגמרי מהתורה, לא, אבל מחקו אותו מפרשה אחת. זה הפיפשעת, כן? אוקיי, אז זה רציתי קצת לחדד את הנקודה. אוקיי, אז בואו נקרא, נמשיך הלאה. אז הוא אומר, ועוד יותר, ועוד זאת יותר על כן, בכל דובדו יורדים ניצוצין מנשמת משה רבינו עליו השלום, ומתלבשים בגוף, כמו שאמרנו, בנפש של חכמי הדור, עיני הידע, ללמד דעת את העם ולידע גדולת השם ולעבדו בלב ונפש, כי העבודה שבלב היא לפי הדעת. זאת אומרת, כמה שאדם יש לו יותר ידע באלוקות, חיבור עם אלוקות, אז כמובן הוא יותר יעבוד את השם בתפילה, כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפיצה. כן, אז זה עניין שבפשטות זה העניין הזה גם כן שיש צדיקים שמלמדים. מה זה דע את אלוקי אביך? היה פעם בתוף שנחף א', אני חושב, אותה שנחף, האדמו מתולדות הארון נכנס ליחידות אצל הרבי. זה מתועד. לא קולית, אלא זה מתועד... זה מודפס. אז אחד הדברים שהרבי שאל אותו, האם בישיבה שלו לומדים חסידות לפני התפילה? לומדים פנימיות התורה על חסידות לפני התפילה. אז הוא אמר שלא, שבישיבה שלו לומדים לפני התפילה גמרא עם תוספות ראש. אחד הראשונים. אז אמר לו הרבי שחשוב מאוד שהוא ילמד, הרבי ניסה לשכנע אותו. אז היה ויכוח מאוד תוכני ביניהם. זה מאוד מאוד מעניין לראות לקרוא את זה. אחד הדברים שהיה, אחד הטענות שהרבי הציג בפניו הייתה ככה, שיש הלכה בשולחן ערוך, זה מובא ברמו, שהאדם חייב לפני התפילה להתבונן ברוממות הכל ושפלות האדם. והרבי שאל אותו, תסביר לי בבקשה, אחרי שתלמיד לומד סוגיה בגמרא, שאדם הניח קד ברשות הרבים, או שור מגח פרה, או לא משנה איזו סוגיה בגמרא, ביצה נולדה ביום טוב, תסביר לי איך עם החומר הזה עכשיו הוא יכול להתבונן ברוממות הכל ושפלות האדם. הוא לא יכול. נכון שזה תורת השם וחייבים ללמוד את זה כדי לדעת המעשה אשר יעשון וללמוד חוכמתו ורצונו יתברך בלי שום ספק, אבל כשאתה לומד עכשיו דין ששור מגח פרה והרג את הפרה, הרג את הוולד, הוא כן חייב לשלם, לא חייב לשלם, זה תורת השם, זה רצונו יתברך, זה חוכמתו ורצונו יתברך. אבל אתה יכול להגיד לי שזה חומר שאתה תתבונן בו לפני התפילה? אתה עכשיו תתבונן לפני התפילה ששור מגח פרה, והעדים ראו שהוא נגח את הפרה, והתקרבו, ראו שיש ולד ליד הפרה, ויש ספק אם השור גם הרג את הוולד או רק את הפרה. אז מה הדין? אוקיי, זה מאוד יפה, אבל תתבונן, אתה תחשוב על המשנה הזו לפני התפילה. זה נקרא להתבונן ברוממות הכל? לא. אז אחרי שאל אותו, תסביר לי, אבל כשאתה לומד לפני התפילה, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, נשמות, עניינים, קשורים לרוחניס העניינים, לעבודת השם, עולם הבריאה, עולם האצילות, צמצום, קו, אלוקות, נשמות, עבודת השם, עירת שמיים, אבס השם, עירת השם, ושם יחוד קודשי הברכו, כמו בן שמשתדל עבור ואימו. אז אתה לומד כאלה דברים לפני התפילה, שאתה כל הזמן מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז זה חומר שאתה יכול להתבונן בו לפני התפילה. אתה תתבונן בזה לפני התפילה, זה נקרא לראות, להתבונן ברוממות הכל. אז זה הביאור שחכמי הדור ועיני העדה, שהם באים ומלמדים לדעת את השם. מה זה דע את אלוקי אביך? אדמו"ר הזקן כותב בשם האריז"ל הקדוש, שללמוד, למשל, סדר השתלשלות, זו מצווה נשא ורבה מאוד. יש מצווה גדולה מאוד לדעת סדר השתלשלות, לדעת מה זה ספירות, לדעת מה זה עולם האצילות, לדעת מה, איך הספירות משתלשלות אחת מהשנייה. עכשיו, זה לא סינית, יש ספרים שמסבירים את זה, צריך לשבת וללמוד. כמו שאדם יכול להבין על הלכות שבת, אז הוא גם יכול להבין את זה. הוא פשוט צריך, הנה מי שבא לשיעור תניא, אז זה לא סינית. אז זה קצת פינוח, קצת עזרה, אוקיי, אז מבינים. למה? כי מסבירים את זה בחוכמה בין הדעת. שהשכל יוכל להבין את זה. כמו שהוא מבין שפרה, שור נגח פרה, אז הוא יכול להבין שיש נשמות, מה ההבדל בין נשמה דעת ונשמה דבריאה, כמה רמות, איך לעבוד את השם, מה זה ביטול, מה זה סתחה אחר, מה זה קליפה, מה זה קדושה. כל הדברים שלמדנו, כל אחד הבין. וזה רוממות הקל. אומרים אלה, מה זה דעת אלוקי אביך? יש לך חיוב לדעת את הקדוש ברוך הוא. מה זה לדעת את הקדוש ברוך הוא? אז לדעת אותו. אז יש ספרים, מה זה אור ממלא כל העם, זה סובב כל העלמין, מה זה עצמוס, מה זה כתר, מה זה עתיק ימי, מה זה ארי חנפין, מה זה אדם קדמון, מה זה נקודים, מה זה עקודים, מה זה הקו, מה זה ספירות הגנוזות. כל זה מוסבר. אדמור הזקן מסביר את זה, אדמור האמצעי מסביר את זה, אדמור המרש מסביר את זה, עצמר צדק מסביר את זה, הרב רשע מסביר את זה. זה מוסבר. מה זאת אומרת לא ישר? אתה לומד לאט לאט. אז יש הדרכה. לא, צריך ללמוד לשניהם ביחד. שניהם ביחד. אחד לא דוחה את השני. לא, אדם מצד אחד לא יכול ללמוד, זה כמו גוף ונשמה. זה לא בלי זה, בלי זה, זה שניהם ביחד. תראה, כשאדם אתה מלמד אותו א', אז כמו שיש א' בתורה, הנגלה, יש א' בחסידות. אז באותה מידה שאתה מלמד אותו את זה, אתה מלמד אותו את זה? זה לא סתירה. אדם, אתה יכול ללמד אותו קיצור שולחן ארוך, איך קמים בבוקר, איך נוטלים ידיים, מה מברכים על תפוח, מה מברכים על הגס, מה מברכים על מלון, מברכים על תמר. אתה מלמד אותו דברים בסיסיים, ובאותו מידה... לא, אתה מסביר לו, אחרי זה אתה לומד אותו תניא, שיש לו נשמה אלוקית, הוא יכול להבין את שניהם. זה לא סתירה, זה הולך ביחד. אתה יודע שהגלות נמשלה לחלום. שובה השם את שיבת ציון היינו כחולמים. נכון? ופעם הרבי הסביר שבחלום אין סדר. זה אין סדר, זה לא מסודר. ובכן בגלות אין סדר, אני קודם כל אמד את זה, חטוף ואכול, חטוף ואש. כל מצווה שמזדמנת לידך, חטוף אותה. אין סדר היום. כי אין, כמו שהרבי רש"ב אמר, אין איתנו יודע סוד הבירורים. אתה לא יודע, זה יכול להיות, עכשיו זה, כל הזדמנות, כל שיעור, כל מדווה שמזדמנת לך, תחטוף את זה. תחטוף, זה התיקון שלך, אולי זה הבירור שלך. מה, לא ראינו אנשים שאדרבה הביאו אותם ולמדו אותם, לימדו אותם נשמות, וזה מגוף גרם להם שיניחו תפילין, שהביאו לשמור, אני לומד שולחן ארוך. זה היה באתליה. אז זה מה שהוא אומר, דע את אלוקי אביך. כמו שהאדם חייב לדעת איך קמים בבוקר, ואיך נוטלים ידיים, ואיך מה מברכים על הפירות, מה מברכים על הירקות, ואיך שומרים שבת, ואיך שומרים יום טוב, ואיך שומרים טהרת המשפחה, ואיך מניחים תפילין, ואיך לובשים ציצית. כמו שאדם חייב לדעת את זה, הוא חייב גם כן דע את אלוקי אביך. למה? כי אמרתי לכם פעם שיש עיקרון פשוט. אדם לא יכול לאהוב דבר שאינו יודע מהו הדבר. אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא אם אתה לא יודע מי הוא. אז באמת לדעת מי הוא באמת, אנחנו לא יכולים לדעת, כי לית מחשבה תפיסה בי. אבל הקצת שגילו לנו על ידי עבדיו הנביאים, באו חכמי האריזל וחכמי הקבלה, פרדס והרמק ואחר כך חסידי חב"ד, וגילו לנו קצת טעימה מעין הגילוי דלעתיד לבוא, אז החומר הזה הוא חומר שדרכו ובאמצעותו אתה יכול קצת לדעת אלוקות. מה זה סדר השתלשלות, מה זה ספירות, מה זה אלוקות. לדעת, פשוט לדעת את זה. ואדם כשהוא יודע את זה, אז זה גורם לו ועבדהו בלב שלם. ועבדהו בלב שלם. אז בואו נמשיך הלאה. ולעתיד לבוא אומר, ולא ילמדו איש את רעהו, לומר, דעו את השם כי כולם ידעו אותי. תראו, בואו קודם כל נעשה סדר בזה, דיברנו על זה פעם. כשמשיח יבוא, יש שאלה בחסידות, למה יצטרכו למלך? כל אנחנו צריכים להבין למה היום לצערנו הרב אין מלך. אבל מלך אתה יכול להגיד זה כמו צדיקים, שאדם מתבטא לצדיק, מתקשר לצדיק. למה באמת היו צריכים מלך? מה זה מלך ישראל? מלך ישראל זה לא ראש ממשלה בארץ, כן? מלך ישראל זה אדם שהוא כל כולו בטל לקדוש ברוך הוא. כל כולו בטל, כמו שלמה המלך, דוד המלך. היו כל כול, הם היו לגמרי בתכלית הביטול מחוברים לקדוש ברוך הוא. כשאתה היית מתבטא לאותו מלך, אז דרכו היית גם כן מקבל אלוקות. אוקיי? עכשיו, שמשיח יבוא, הקדוש ברוך הוא ייחשף בעולם. ונגלה כבוד השם, אז השם יהיה גלוי, יהיה חשוף. אז אם ככה, זהו, כל אחד יוכל להיות עצמאי. בזמן הגלות, שיש דברים שאני לא יכול להשיג בכוחות עצמי, אז אני צריך להתבטל לחכמי העדה, לעיני העדה, לחכמי הדור, שמלובש בהם ניצוצו של משה רבנו בגופם ובנשמתם, כדי דרכם להתחבר לאלוקות. ואתה תצוות בני ישראל. אנוכי עומד ביניכם ובין השם אלוקיכם. אני צריך ממוצע שיחבר אותי למקוש בו. אבל אחרי שמשיח יבוא, הקדוש ברוך הוא יהיה גלוי, אז לא צריך. אז למה עדיין אז יהיה מלך? אז אם אתם יודעים, משיח יהיה לו שתי בחינות. יהיה גם מלך וגם רב. רב הוא ילמד אותנו תורה. יש שאלה בחסידות, איך משיח יוכל ללמד את כל עם ישראל ביחד? אין כזה אולם. אין כזה אולם סטדיום כלום. תקשיב תשובה של חסידות. החסידות נתנה את התשובה הזו, אדמור הזקן נתן את התשובה הזו לפני גוגל. אז תקשיב. אז שאלה ראשונה, איך הוא ילמד את כל העם? ב', יש עוד שאלה, יש אנשים שילמדו כבר את כל התורה כולה, כל האבות הקדושים, מה הוא יחדש להם? אז הביאור מיוסד על סיפור שקרה עם האריזל בשבת. האריזל פעם הלך לישון בשבת בצהריים, ישן כמה דקות, חצי שעה, 20 דקות, לא יודע כמה. אבל התלמידים ראו שכל הזמן בחלום, בשינה, הוא ממלמל בשפתיים. כשהוא התעורר מהשינה, שאלו אותו, נו, הרב, תגיד לנו מה ראית. מה היה לך בשינה? אז הוא אמר, 60 שנה או 80 שנה, יש שתי גרסאות, לא יספיקו שאני אגיד לכם מה עכשיו ראיתי שישנתי. והשאלה היא, איך בן אדם יכול בחצי שעה להשיג דבר שלהסביר את זה לזולת הוא צריך 80 שנה? בוא נגיד שלמדתי משהו, אני הבנתי אותו בשעה. אז נגיד שאני אצטרך 4 שעות להסביר את זה לזולת, 5 שעות, 10 שעות, 4 שיעורים אני אצטרך. אבל מה שאני הבנתי בשעה, בחצי שעה, אם אני צריך 80 שנה להסביר את זה, אז או שהתלמידים באמת גורילות או שאני מפגר. איך? ישן חצי שעה והבין בחצי שעה מה שהוא צריך 80 שנה להסביר? זה לא הגיוני.
זה מופיע כבר גם.
אלא הביאור שהוא לא הבין, הוא ראה. הוא ראה משהו. זה ההבדל בין שמיעה לראייה. שמיעה אתה בונה פאזל. אני אגיד לך עכשיו, אתה שומע? החבר שלנו קנה אוטו. איך האוטו? אז אני אתחיל להסביר לך איך הגלגלים, איך החלונות, איך ההגה, איך הזה. אז זה ייקח לי זמן להסביר לך את זה. ואתה לאט לאט, כל פעם שאני מסביר לך משהו, אתה מנסה לבנות פאזל, איך זה נראה. אבל תאר להסברה שתראה את האוטו, תוך שנייה, צילמת, זהו. צילמת את האוטו, ועכשיו זה ברור לך כל האוטו. מה שהייתי אמור להסביר לך בשעה, או בשעתיים, בשנייה אחת ראית, קלטת. ויש לזה עוד יתרון. כאשר שמעת, אפשר להטיל ספקות בזה. אני עכשיו הסברתי לך שעתיים שכך נראה המכונית שלו, יכול לבוא מישהו אחר לשכנע אותך שזה לא בדיוק כמו שאני אמרתי לך. אבל ברגע שראית, א' כל זה לוקח שנייה, בפסיק שנייה אתה מצלם את כל האוטו, רואה את הכל, זה ברור לך. וב' יבוא מישהו יגיד לך, היא לא אדומה, היא ירוקה. מה זה, ראיתי. הוא יכול להגיד לך עד מחר שזה לא, ראיתי אבל. וכן יש כלל שאין עד נעשה דיין. עד שראה מעשה, ראה מישהו גונב או מרביץ, הוא לא יכול להיות דיין. למה לא? כי הדיין חייב להיות כזה אחד שהוא יכול ללמד זכות. חייב להיות אחד כזה שיכול ללמד זכות. אבל בגלל שהוא ראה, הוא ראה את המעשה, איך הוא ילמד זכות? ביוד, העד בעניין לא יכול להיות דיין, למה? כי העד, הדיין חייב להיות אחד כזה שהיות הוא רק שמע, אז הוא יכול לעבוד, לשחק עם זה וללמד זכות. אבל אם הוא ראה, הוא ראה איך רובן נותן סתירה לשמעון, איך הוא ילמד? הוא לא יכול ללמד זכות, נגמר. ובכן, אין עד נעשה דיין. אם ראית, זהו, זה ראית. וזה הפירוש שההריזל ראה. את מה, והוא ראה כנראה משהו כל כך עוצמתי, שמה שהוא ראה, כמו שמה שאני רואה בשנייה, אני לוקח לי שעה להסביר, אז מה שהוא ראה בשעה, הוא צריך 60 שנה להסביר. וכתוב שמשיח שיבוא, ככה הוא ילמד אותנו. היום אני יכול לגמול אתכם חסיד, להגיד לכם יש עולם האצילות, ומעליו יש כתר. נכון? דרגה שנקראת כתר. אז אני מסביר לכם, אני ואתם אף פעם לא ראינו אצילות, אף פעם לא ראינו כתר. כשמשיח יבוא, הוא לא יגיד יש אצילות, הוא יראה לנו, תסתכלו. הנה, זה אצילות. זה כתר, זה נקודים, זה הקו, הנה, זה אורן סוף הבליגו. הכל יהיה גלוי, ככה, תסתכלו. כמו שאתה רואה את הדבר הזה, ככה הוא יראה לך. אתה תהיה כמו אריזל בשינה. אתה תראה אלוקות. עכשיו, זה, אז מבחינה, מצד הלמידה שמשיח ילמד אותנו, הוא יהיה רב. אבל יהיו עניינים נפלאים שיתגלו רק אצלו, והוא לא יוכל להסביר לנו את זה. אפילו לא באופן של ראייה. הוא רק ישפיע עלינו הדברים עוד במקיף. אז תמיד, תמיד מלך המשיח, למרות שכולנו, אנחנו נדע הרבה, הוא תמיד יהיה רמה מעלינו. ובכן הוא יהיה המלך. תמיד יהיה משהו שלא יהיה ולנו לא יהיה. ובכן יהיה אצל מלך המשיח שתי בחינות, רב ומלך. ובכן, מה שכתוב שמשיח יבוא, כולם ידעו אותי ולא ילמדו איש את רעהו, יהיו באמת דברים שכולנו נראה אותו דבר. וזה כבר לא נצטרך ללמד אחד את השני. יהיו דברים שמשיח יצטרך ללמד אותנו. ויהיו דברים שיהיו כל כך נעלים שמשיח לא ילמד אותנו אפילו, זה יהיה מקיף. הוא ישפיע עלינו את הדברים עלינו את הדברים הללו באופן מקיף. אז מבחינה זו, מצד הלמידה שהוא ילמד אותנו, הוא יהיה הרב, ומצד הדברים שהוא ישפיע עלינו באופן מקיף, מלמעלה יהיה מלך. אוקיי, עכשיו נמשיך. חיים לחיים. אך עיקר הדעת, אני בשורה האחרונה, אין הידיעה לבדה, כמו שאמרנו, זה לא רק לאגר ידע ולדעת, שידעו או. זה לא רק לדעת, קודם כל יש את העניין שחכמי הדור, עיני העדה, מלמדים אותך גדולת השם. מלמדים אותך גדולת השם. אתה לומד מאמר של, למשל, של אדמו"ר הזקן, אז הוא מלמד אותך, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין. למי הוא דומה? למשה. שמה משה משפיע? חיות ואלוקות. משפיע אלוקות. אז אותו דבר, אדמור הזקן, היות שהתלבש בו ניצוץ של משה רבנו, אז מה אדמור הזקן עושה? הוא מסביר אלוקות. מסביר אלוקות, לא רק מסביר אלוקות, הוא מלמד אלוקות לעם ישראל באופן שהיהודי שלומד את זה, יוכל גם כן להתחבר אלוקות, להרגיש אלוקות, לחיות אלוקות. אוקיי? אז שימו לב. אז הדעת זה לא רק הידיעה לדעת גדולת השם, מפי סופרים ומפי ספרים, אלא עיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת השם ולתקוע מחשבתו בהשם בחוזק ואומץ הלב והמוח. עד שתהיה מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק. בואו נעצור כאן. זה בעצם דברים שלמדנו בפרק ג'. אז היום ראיתי ביאור מאוד מאוד יפה, על המילים יתקע מחשבתו בחוזק. וזה נכון לכל הנושאים שאנחנו מדברים. יתקע מחשבתו זה מלשון לתקוע מסמר. ככה אומר אחד החסידים. לתקוע מסמר. יש מסמר עכשיו. אני מחזיק מסמר ביד. כן? אז המסמר, פעם הוא נמצא פה, אני מעביר אותו לכאן, אני מעביר אותו לכאן, מעביר אותו לכאן. ברגע שאני תוקע אותו בקיר, הוא לא זז. זהו, עכשיו תקעתי אותו בקיר, אבל לא זז, הוא לא פעם פה, פעם שם. הוא תקוע עכשיו בתוך הקיר, זה הוא לא זז. כן? אז מה זה יתקע מחשבתו בחוזק? לצערנו הרב, כל אחד יודע מאיתנו שאנחנו סובלים מפיזור הנפש. פיזור הנפש, אנחנו פעם חושבים על זה, קשה לנו מאוד להתרכז, להתמקד על נקודה. אתם יודעים למה? כי היות שהעיניים שלנו משוטטות תמיד, כל הזמן אתה רואה משהו, אתה חושב עליו. אתה רואה מכונית, חושב עליו. פתאום, אחרי שנייה אתה רואה חנות פלאפל, חושב על פלאפל. אתה מסתובב, אתה רואה חנות, לא יודע מה, לואי ויטון, אתה חושב על תיקים. פתאום אתה מסתובב, אתה רואה, לא יודע מה, אדידס, אתה חושב על נעליים. אתה כל הזמן, בגלל שהעיניים שלך משוטטות, המחשבה שלך נע ונד, פה, שם, שם, פה, פה, אתה לא מרוכז, אתה חושב על 5,000 עניין, בתוך 10 דקות אתה חושב על מיליארד עניינים. המחשבה שלך רצת 5,000 גמש, מכל הכיוונים. אתה חושב על מיליארד דברים. מה אומרים לך? באת עכשיו ללמוד, להתפלל, תתקע את המחשבה שלך. כמו מספר בקיר. תהיה ממוקד. ובכן זה הביאור, אחרי שאמרנו, אצל חסידים יש עניין מאוד חשוב שנקרא, אחרי שאדם למשל לומד עניין בחסידות, הוא ילמד עכשיו על שני סוגי אופנים איך שהשם מחיה את העולם, האם באופן שממלא כל עלמין, סועף כל עלמין, וילמד את זה בהרחבה עם כל הביאורים, נגיד הוא ילמד מאמר שלם שמסביר את העניין הזה, או שמדבר על נקודה אחרת, על נשמות, או על ההבדל בין ביטול בזמן שבית המקדש היה קיים, או הביטול של היום, לא חסר עניינים וסוגיות שמבארות גדולתו ועניינו של הקדוש ברוך הוא בחסידות. אבל הכי חשוב אחרי הלימוד, אתם יודעים מה זה? זה להיות ממוקד. זה לנסות 10 דקות להסיק את המחשבה ולחשוב על מה שלמדת. להתמקד. אותו דבר אדם בא להתפלל. מה המטרה של כל התפילה? כל המטרה של התפילה, דיברנו על זה כל הזמן, זה להתבונן במה שאתה אומר. מה כתוב בתפילה? כל הפסוקים מדברים על רוממות השם, גדולתו יתברך, איך שהוא אמר והיה עולם, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. למה חכמים עשו כזה נוסח ארוך? מה הם רוצים? הם רוצים שאתה תתבונן במה שאתה מדבר. שהאוזן שלך ישמע מה שפיך מוציא, מה שפיך מדבר, ושאתה תחשוב על מה שאתה אומר. למה? כי על מה הפסוקים עושים? הם מדברים על גדולתו של השם, על רוממותו של השם, על חסדו יתברך, על גבורתו יתברך. אם אתה תתבונן ואתה תהיה ממוקד בזה, מה יקרה לך בסוף? מרוב התבוננות ומרוב שאתה תתמקד בזה, כשאתה תגיע לשמע ישראל, אתה תתחיל לאהוב את הקדוש ואהבת את השם אלוקיך. אתה לא רק תגיד ואהבת, אלא תרגיש ואהבת. בשביל זה צריך לתקוע את המחשבה. ובכן, אתם מבינים שאם אדם נכנס לתפילה וכל שנייה הוא שולח וואטסאפ ועונה טלפון וזה, הוא בא להתפלל והוא עושה 5 מיליארד אנשים בזמן, 5 מיליארד עניינים בזמן התפילה. הוא לא, באת חצי שעה להתפלל, שב על הכיסא כמו מסמר. כבר מקום לתפילתך ואל תזוז כל דקה. ואתה באמצע תפילה אומר לו, באמצע התפילה אתה עונה, אמרתי למישהו אתמול, קיבלת טלפון מהקדוש ברוך הוא באמצע התפילה, כאילו, אתה מתפלל, תקע את המחשבה שלך, תתקע את, לך למקום של התפילה שלך, תהיה כמו מסמר. זה קודם כל בנוגע לגוף שלך, קח כיסא, קח מקום לתפילה, ואל תזוז. רק תעמוד שזה תעמוד ותשב שזה חשבת. תתמקד, תתרכז. אם לא יש את כדורים, יש פוקלין, רטלין, זה באמת, זה עובר. זה עוזר לריכוז, יש פוקלין, זה יותר חזק.
אתה מסמר הכי
טוב. יעזור לך קצת להתרכז. ממוקד. תהיה ממוקד. אז עכשיו, אתם יודעים שהיה פעם אחד החסידים של הרבי רש"ב שהיה מוכר ב... כמו נעליים. כן, אז הוא נכנס לרבי רש"ב והתחיל להגיד לרב רשב, רבי, אם אני אקנה סחורה כזו ואני אמכור אותה שם, אני ארוויח ככה, ואם אני אקנה סחורה, אני אקנה ככה, אני ארוויח ככה, ואם ככה, ואם ככה, ואם ככה, ואם ככה. אחרי שהוא הציע את כל ההצעות מול הרב רשב, ומה הרבי אומר לי לעשות? אז הרב רשב אמר לו, תקשיב טוב. עד היום תמיד ראיתי רגליים בתוך נעליים. אני פעם ראשונה בחיי רואה ראש בתוך נעליים. פעם ראשונה בחיים אני פוגש כזה דבר. הראש שלך בתוך הנעליים. אתם יודעים שפעם מישהו בדקו לו את התפילין, והיה כתוב על הפרשיות במבה. אני אספר לכם סיפור אמיתי. מישהו פעם נתן את התפילין שלו לבדיקה, והסופר כתב, והשמע ישראל, הוא כתב, הנה, במבה. במבה, המילה במבה, מה שאתם אוכלים אחרי השוחר. היה כתוב בתפילין, ואהבת את השם, במבה באמצע. ודיברת במבה. ודיברת במבה. תקשיב. הוא שהסופר הזה התברר שכל הזמן שהוא כותב מזוזות, ותפילין, הוא שומע רדיו. והוא שמע... פרסומת במבה, כתב במבה.
לא אמיתי.
אמיתי! אמיתי! למה? הוא לא ממוקד. לא ממוקד. אז עכשיו זה מה שהוא אומר, התקע מחשבתו בחוזק. אתה עכשיו החלטת שאתה מתפלל? תתמקד במילים כמו מסמר בקיר. אנשים ששאלו את הרבי עצה למחשבות זרות בתפילה, אמר להם הרבי לא להרים את העיניים מהסידור. להסתכל כל הזמן על המילים. זה סגולה שהמחשבה שלך לא תזוז. כל הזמן להסתכל על הסידור. הרבה פעמים שאנחנו מתפללים, למרות שברוב הזמן אנחנו מסתכלים בסידור, יש לנו רפלקס טבעי, אנחנו מרימים את הראש, אז כל מי שנכנס אנחנו רואים אותו. מספיק שזה מישהו שאתה חושב רע עליו או טוב עליו, אתה מתנתק מהמילים של התפילה ומתחיל לחשוב עליו. זה 10 דקות של התפילה הלך. וככה, למה? כי המחשבה היא הרבה פעמים תוצאה ממה שאתה רואה. אז אם אדם כל הזמן רואה את הסידור, אז הוא רואה כל הזמן מילים, אז זה עוזר לו להתמקד על המילים. אבל אם כל הזמן בתפילה הוא משוטט עיניים, אז הוא רואה את ראובן ואת דוד ואת גד ואת הגבאי שהוא לא אוהב, אז כל התפילה הוא חושב על הכל חוץ מעל המילים. היה פעם חסיד של הרב מרש, הוא היה יהודי בעל צורה, משכיל בחסידות, והוא נכנס לחסידות אצל הרבי מרש, והוא ביקש עצה מה לחשוב בתפילה. היות שהוא היה אדם שידע הרבה חסידות וגם קצת הרזיק מעצמו, היה לו קצת דימוי עצמי גבוה, אז הרבי, הוא בטוח שהרבי יגיד לו דברים עמוקים על מה הוא יחשוב בתפילה. אז אמר לו הרבי מרש, מאוד חשוב שאתה מתפלל להסתכל בתוך הסידור, שלא יהיה הללוהו בקרש. הללוהו בקרש. לא הבנת כלום, גם אני לא. אז אולף, קודם כל הוא מאוד נפגע. זה מה שהרבי אומר לי, להסתכל בסידור, הוא לא יכול להגיד. אני הייתי בטוח שיגיד לי לחשוב על מחשבה דאק, על 10 ספירות שלפני הצמצום. הוא אומר לי להסתכל בסידור, ולמה? כדי שלא יעלה לו הוא בקרש. מה זה הוא בקרש? יצא מהיחידות, דפק את הראש בקיר. קודם כל הוא נפגע, האגו שלו קצת נפגע, ובית מה רבי אמר לו, מה זה הוא בקרש? חשב יום יומיים, בסוף מה התברר לו? הוא מצא את הפתרון. הוא בבוקר לא מסתכל בסידור. ובבית נזת יש שם איזשהו סוג של קרש ככה, שמחבר שני חדרים, וכל בוקר הוא היה אומר, אני כשהוא אומר את הפסוקי לזמרה, הוא אומר, אני מתחיל פה על אלוקה, ועד שאני מגיע לשם, אני גומר את הפסוק. על אלוקה, על אלוקה, על אלוקה. אז כל התפילה, במקום לחשוב על מה שהוא אומר, הוא חושב על הקרש. אז אמר לו, הרי במרש, תפסיק, תסתכל בסידור בתפילה, שלא יעללוהו בקרש. אז לנו יש עללוהו בוואטסאפ, עללוהו במייל, עללוהו ב... כן, יש לנו, הרבה עללוהו יש לנו אנחנו. עללוהו בוואטסאפ, עללוהו בטוויטר, עללוהו בביבי, עללוהו בזה, עללוהו ב... כן. אז מה? כי אדם לא ממוקד. אז הוא אומר לך, תתקע את המחשבה בחוזק, כמו מסמר בקיר. קודם כל, יש סגולה, אני מדבר עכשיו על דברים פרקטיים, זה חשוב. לא לזוז בתפילה. אדם שלא מסתכל בעצמו, כל התפילה הוא הולך, מסובב בבית כנסת, אז הוא לא יכול להתרכז. כל שנייה הוא רואה משהו אחר, והמחשבה נגררת אחרי העיניים. אז א' כל, אסור להסתובב בתפילה. אסור להסתובב. תפוס מקום, אל תזוז. ותשתדל כמה שאתה יכול, עיניים בתוך הסידור. תתקע את העיניים בתוך הסידור, וזה יעזור לך לתקוע את המחשבה במילים. ואז אתה תוקע את המחשבה שלך בהתבוננות בגדולת השם. כן, זה עניין של אלוקי אברהם בזרוע, פשוט לתקוע, להיות מרוכז, להיות מרוכז. אני יודע שזה קשה, כן? זה מאוד מאוד קשה, אם זה הקל אז זה יותר טוב, אבל זה מה שהוא אומר. לתקוע מחשבתו בהשם בחוזק, ואוימץ הלב והמוח, עד שתהיה מחשבתו מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר, ומעמיק בו במחשבתו כנודע שדעת ולשון התקשרות, כמו ואדם ידע. כן, אז שוב, יש סיפור שנראה שמימי קצת, אבל היה יהודי של האדמו"ר הזקן, קראו לו בנימין קלבסקר, ודווקא הוא היה איש עסקים, היה איש עסקים גדול. אז מסופר שפעם הוא יצא מבית כנסת, היה עגלה, הניח את התפילין שלו על העגלה, שם את הרגל על העגלה, והתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. התחיל לחשוב, הוא עשו את כל העמים, כל העמים. בעל העגלה הגיע, עלה על הסוס, נסע, והוא נשאר ככה עם הרגל למעלה. כך מסופר. סיפור כזה, שמים שהיו מרוכזים ככה, היו מסוגלים. בדרך אגב, בחסידות מוסבר שאם אדם מרגיל את עצמו כל יום 10 דקות למקד את המחשבה שלו ולחשוב על האלוקות, הוא הופך להיות איש אחר. כי למה? כי דווקא כשאתה מתמקד ככה זה נקרא דעת. ומה זה דעת? שאתה מתחיל עכשיו לחיות עם זה. אז זה מה שהוא אומר, להתבונן בזה, אתה מתמקד על זה כמו שאתה רואה חפת גשמי. וכוח זה עומד הזו לקשר דעתו בהשם יש בכל נפש מבית ישראל, בניקתה מנשמת משה רבינו עליו השלום. כמו שאמרנו, מי שרבינו הוא דעת עליון, ובכן, להיות שכל נשמה יש בה ניצוץ ממשה רבינו, במיוחד אם אתה מקושר לעיני העדה, שבהם מלובש בגופם ובנשמתם ניצוץ של משה, אז אם אתה שותה מהבאר שלהם, בוודאי ובוודאי שאתה יונק דעת, וזה נותן לך כוח לדעת אלוקות ולהתמקד על אלוקות. אבל שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר שהבעיה היא שהנשמה התלבשה בגוף. רק מאחר שהנשמה נתלבשה הנפש בגוף צריכה להגיע רבה ועצומה כפולה ומכופלת. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה, בגלל שהנשמה מלובשת בגוף, מאוד מאוד קשה, למרות שאדם מתבונן ולומד, להרגיש את הקדוש ברוך. ובואו יסביר למה. האחת היא הגיעת בשר, לבטש את הגוף ולהכניעו, שלא יכשיר על אור הנפש. כשהגוף הוא מגושם, הוא מונע מאיתנו להרגיש אלוקות. הגוף הגשמי הבשר. אמרתי לכם שבוע שעבר שאחד החסידים, כשהוא רצה לתת הגדרה לגוף, הוא אמר, זה שק של עצמות עם דם רותח. מה זה גוף? גוף הוא גשמי, הוא חומרי, הוא כל הזמן נמשך בשר, דגים, אוכל, תאוות, פינוקים. אז עכשיו הגוף, הרבה פעמים הוא מגושם, הוא מתגשם הגוף. בתניה למדנו בפרק י"ג בעמוד 36, אני חושב, אם אני לא טועה, אנחנו למדנו בעמוד 36, ולא חלף והלך ממנו מאומה, ועד הרבה נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו באכילה או שתייה. אני אסביר לך מה אני רוצה להגיד. שם האדמו"ר הזקן מדבר על בינוני. בינוני, אמרנו, כל מה שהוא עושה, הוא עושה לשם שמיים. למה? כי אמרנו, אם אדם למשל אוכל מאכל לא לשם שמיים, באותו רגע זה נעשה שלוש טיפות הטמיעות. והבינוני זה הפך רצון, לא לאכול לשם שמיים, זה הפך רצון העליון. ואמרנו שהבינוני לא עבר ולא יעבור עבירה מימיו. והסברנו מה הפירוש לא עבר ולא יעבור. יכול להיות שהוא עבר, יכול להיות שהוא יעבור. כרגע הוא במצב שמופרך אצלו לעשות עבירות. אז הבינוני, בוודאי שהוא אוכל לשם שמיים. ולמרות שהבינוני אוכל לשם שמיים, אומר אדמו"ר הזקן על הבינוני, שכל ביס שהוא מכניס לפה, הגוף שלו נהיה יותר מגושם. הגוף הנפש הבאמית שלו יותר מגושמים. וזה בינוני שאוכל לשם שמיים. יש סיפור קצת חריף שהרבא כתב ברשימות שלו, האדמו"ר הצמר צדק, היה לו הרבה ילדים. הבן הכי קטן היה הרבא מרש, שאחר כך נהיה רבי. הבן הכי גדול קראו לו המעריל, רבי יהודה לב. עכשיו, הפער בגילים בין המעריל לרבא מרש היה כל כך גדול, שלמעריל היה בן, שזה בעצם האחיין של הרבא מרש, יותר מבוגר מהרבא מרש. והם למדו באותו כיתה. זאת אומרת, שהאדמו"ר המרש בתוריד למד בכיתה, והאחיין שלו היה באותו כיתה, אבל האחיין שלו היה יותר מבוגר ממנו. עכשיו, זה לא הכיתה כמו היום 40 תלמידים, זה הכיתה עם מורה פרטי. הרבי מספר אפילו איך קראו למורה הזה. בכל אופן, בסיפור מסופר שהמורה קצת היה לו רגישות לרבי מרש, כי היה ילד מאוד מאוד מכונן, מאוד פיקנטי, מאוד חכם, אז המורה נתן לו קצת יותר תשומת לב. יום אחד אבא של הילד, המעריל בעצם, נכנס לכיתה והתחיל לצעוק על המלמד. הוא אומר למלמד, למה אתה מתייחס רק לקטן הזה? יש לי בן פה, הוא יותר מבוגר ממנו, אז תתייחס אליו קצת. עכשיו, מי אומר את זה? המעריל הוא אח של הרבי מרש, והוא מתלונן, לבא המלמד נותן יותר מדי תשומת לב לרבי מרש ולא לאחיין שלו. אז הרבי מרש פנה לאח שלו ואמר לו, תשמע טוב, הבן שלך הוא מבוגר ממני, בדיוק כמו שיעקב העגלון אומר, שכשהסוס גדול יותר, האחוריים שלו גדולים יותר, יש יותר מקום לשבת. כאילו, היה שלמה חיים קסלמן, המשפיע בלובב, שיבה בכפר חבד, אז הוא היה מקודם בלובביץ', היה אומר לבחורים המבוגרים, במה אתה יותר מבוגר? אתה בן 18 והוא בן 14, במה? האם אתה יותר מבוגר ממנו במאה דפי גמרא ומאה מאמרים, או ב-50 צלחות של חמין, ו-50 צלחות של טונה, וב-300 קוס קולה? במה אתה מבוגר ממנו? אני יותר מבוגר ממך, נכון? אני אמרתי למיון, אתה אכלת 50 צלחות של שון ואני 300, אז אני יותר מבוגר ממך. אתה עגל ואני פרה. זה כל הסיפור. אתה עגל ואני פרה. אז הגוף, בגלל שהוא מגושם, הוא מעלים על כוחות הנשמה, הוא מעלים על הנפש. ובכן, גם כשאדם מתחיל להתבונן באלוקות, אם הגוף מאוד מגושם, זה מונע מהנשמה להרגיש אלוקות. ובכן, שלב ראשון צריך לבטש את הגוף. איך עושים את זה? גלגולים בשלג וזה? לא. אז הוא אומר, זה למדנו בפרק כ"ט בתניא. על ידי שאדם יש לו הרהורי תשובה מעומק הלב, מעומק הלב הוא מתמרמר על המצב הרוחני שלו, וזה מפריע לו. המרמור הזה, התשובה הזו, הרהורי תשובה מעומק הלב, זה שובר את החומריות של הגוף. ולמרות שלא כתוב כאן, קצת התקפיה. זאת אומרת, לא כל מה שבא לאכול, בא לך לאכול תאכל, תתאפק טיפה. קראתי סיפור שלשום שהיה רבר היעץ פעם, היה אצל מישהו ושכנתי מזה היה, והביא לו קוסטה. הביא לו קוסטה, אחרי כמה דקות, הוא, 10 דקות, חצי שעה הוא נכנס, הוא רואה שהרבר לא שתה את הסטה, הוא נהיה קר. אז הוא הכין לו קוסטה חדש. לקח את הישן, הביא חדש. והוא ראה שגם זה לא שותה. אז הוא אומר לו, רבי, למה אתה לא שותה את התה? אז הוא אומר לו, הרבי מראה, הרבי ראה אצליך. הוא אומר לו, ומה עם התקפיה? צריך קצת התקפיה. אז הוא אומר לו, אבל על הרבי נאמר שכבר נעשה חכם, כבר נעשה מלך, הוא כבר גמר עם המלחמה. אז אצל אדם שיש לו מלחמה, יש לו יצר הרע, צריך לעשות התקפיה, אבל אתה כבר, הרבה כבר גמר. אז הוא צריך, אין לו צורך להתקפיה, זה רק יספרה אצלו, רק הופך את התל לקדושה, אין התקפיה. אז הרבה אמר לו, על מי שאתה מדבר עליו שהוא צריך התקפיה, הוא מוכח בהתקפיה, ואני רוצה בהתקפיה. אני לא צריך, אני רוצה בהתקפיה. זאת אומרת, אדם שקצת בולם את עצמו בתאוות שלו, זה גם מעדן ושובר את החומיות של הגוף. בא לי, יו. אני זוכר שהייתי בישיבה, פעם אכלתי אצל המשפיע שלי, אז הביאו משהו טעים על השולחן, אז המשפיע אמר לי, יו, חכה. תגיד לסוס לחכות, יו. שחיקיתי ככה כמה שנים, ועכשיו תוכל. יו. הלו. תרגע. הפסיק שנייה הזה, שאתה בולם את עצמך, זה שובר את החומיות של הגוף. אז הידי שאדם, הנה אומר, תכף אני אשחרר אתכם, אז קודם כל זה הגיע את בשר לבטש את הגוף. אבל שוב, לא לבטש אותו הידי סיגופים וגלגולים בשלג, להכניעו שלא יחשיך על אור הנפש, כמו שנתבאר לי בשם הזוהר, שגוף שלא מאיר בו נאורה דנשמתה מבשינה. איך מבטשים את הגוף? על ידי עירורי תשובה מעמק הלב. היה אחד פעם שעשה תעניות וסיגופים, והרבי שכתב לו, לא טוב השמוע שאני שמעתי שאתה עושה תעניות וסיגופים, ואם תרצה לשמוע בעצתי, יש לי עצה בשבילך יותר קשה, משהו יותר קשה מצומות. תעשה צום בדברים בטלים, בלשון הרע, ברכילות, ואם אתה שונא מישהו כי הוא עשה לך רע, תשתדל לאהוב אותו. אם אתה תעשה דברים הללו, זה יזכך אותך פי כמה וכמה מכל התעניות וסיגופים שתעשה. פעם הרבה החפץ חיים שאל את הרבה רש"ב, הם היו חברים, למה אתה לא מדבר על לשון הרע? שאסור לדבר. אז תנים הרבה רש"ב ענה לו, הוא אומר, תשמע, אתה דיברת על איסור לדבר על לשון הרע. אז מה התלמידים שלך מבינים? לחשוב על השני שהוא זבל, לא נורא. העיקר שאני לא אומר את זה. אני רוצה שהחסים לא רק לא ידברו לשון הרע אחד השני, אני לא רוצה שיחשבו רע על השני. אני לא רוצה רק שלא ידברו, שלא יחשבו רע אחד על השני. ולא לחשוב רע על יהודי זה יותר איסקפיה מאשר לא לאכול, מאשר לעשות תענית. הרבה יותר קשה. אז הידי שהאדם יש לו ירור התשובה מעמק הלב, אז הוא מבטשש, והיינו על ידי ירור התשובה מעמק הלב, כמו שכתוב שם. אחר כך הוא ימשיך הלאה, שיש גם הגיעת הנפש, זה שבוע נדבר, שבוע הבא נדבר על זה. אני רק אקרא בפניכם, כהקדמה לשיעור של שבוע הבא, עניין שכתוב בשולחן ערוך של האדמו"ר הזקן. הוא אומר ככה, אין לכם את זה בספר. הוא אומר ככה, מיד כשאדם קם בבוקר, אז כתוב, כשהתבונן האדם שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו העירה. אז מה אדמו"ר הזקן אומר? אדם קם בבוקר, פותח עיניים, הוא מתבונן שהשם נמצא ליד המיטה שלו, ומסתכל עליו, מיד יהיה לו יראת שמיים. מיד? אני כל פעם שאני מתבונן שהשם נמצא לידי, אני מיד רועד מפחד? לא. אז מיד אומר אדמו"ר הזקן, זה לא כל הנשמות. זה נשמות מאוד זקות. נשמה מאוד זכה, מאוד טהורה, היא רק מתבוננת בשנייה אחת שהשם נמצא פה ומסתכל עליה, מיד יש לה פחד אלוקים. אבל יש נשמה שפלה בטבעה ותולדתה. בגלל הוא השיבה ממקור יותר נמוך, אז היא יכולה להתבונן שהשם נמצא לידה, זה לא מזיז לה. זה הוא כותב בתניה. אז מה? הוא אומר, אבל גם הוא, בקושי הוא בחזקה, אם הוא יתעמק, הוא יוכל סוף סוף גם הוא לעורר יד שמיים. ופה הוא כותב, יש שני סיבות שיכולות לגרום לאדם שלמרות שהוא מתבונן שהשם נמצא לידו, זה לא מפיל עליו עירה ופחד, יש שני סיבות. סיבה ראשונה אמרנו יכולת נשמה נמוכה, נכון? או יכול להיות בגלל שהוא הוטמע בחטות נעורים, בגלל כל הזרע לבטלה שהוא עשה לפני החתונה. אז עכשיו שימו לב, זה כתוב בתניא. בואו תראו איך האדמו"ר הזקן אומר את זה בשולחן ערוך שלו. מיד יגיע אליו העירה. מתי מיד? יקום בבוקר, יתבונן שהשם נמצא ליד המיטה שלו, מסתכל עליו, מיד יפחד. אומר האדמו"ר הזקן, ואם לא יגיע אליו, זה בשולחן ערוך, כן? עד עכשיו קראנו תניא, עכשיו שולחן ערוך. ואם לא יגיע אליו מיד העירת שמיים, למרות שהוא יתבונן שהשם נמצא לידו, יעמיק הרבה בעניין זה. אז הוא, יש אחד, הוא מתבונן בזה חמש שניות, אופ, מיד מפחד מהשם. יש אחד, לא הספיק, חמש שניות לא עזר, תנסה עשר דקות. זה לא עזר, אז חצי שעה. 40 דקות, עד שזה יעבוד. וגם ישוב בתשובה שלמה. אם אדם רואה שהוא מתבונן, שהשם נמצא לידו ומסתכל עליו, ולמרות זאת זה לא מזיז לו, אז אומרים, אולי תעשה תשובה. כי העוונות מבדילים. כי יכול להיות שעשית עבירות, והעבירות הלו מבדילות בינך לבין השם, והניתוק הזה שיש לך מהשם, מהעבירות שלך, מפריע לך להרגיש את הקדוש ברוך הוא, למרות שאתה מתבונן שהוא נמצא פה ומסתכל עליך. אבל אם תתאמץ, תמצא את זה. כמו שנלמד שבוע הבא, שעירת שמיים שיש אצל כל יהודי זה כמו אוצר. עכשיו, אם אתה חופר במקום שאמרו לך, אולי יש אוצר, אולי אין אוצר. אולי. אז אתה חופר 10 דקות, חצי שעה, שעה, לא מצאת, סיפרו לי בלוף. כנראה אין כלום. א' כל כשאתה מחפש, אתה מחפש, אתה מהסס, כי אתה לא בטוח שיש. אז אתה חופר ככה באיזי איזי. אחרי חצי שעה, שעה, אתה לא מצאת, אתה אומר, כנראה סיפרו לי שטויות, אין כלום. אבל אם אומרים לך, תשמע, יש אוצר פה בטוח, זה פה, בלי ספק. בטוח שיש כאן אוצר. אז קודם כל כשאתה ניגש לעבודה, אתה ניגש בשיא המרץ, חפרת 5 מטר לא מצאת, תחפורת, עד שתמצא. אומר האדמו"ר הזקן, היות ואתה יהודי, יש בך אוצר של יראת שמיים. זה לא ספק, זה בטוח. אנחנו נסביר שבוע הבא למה. זה בטוח שיש. אם לא גילית, תחפור. 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 תחפור עד שתגלה. אז יש אחד שאצלו האוצר הוא אחרי שכבת דקה. אז הוא רק חופר טיפה, הופ, יש לו יראת שמיים. הוא רק מתבונן שהמלך נמצא פה, הופ, מיד יראת שמיים. יש אחד צריך לפור 10 דקות, אחד חצי שעה, אחד 40 דקות, אחד יותר להעמיק, יותר להעמיק, יותר עמקה ויותר זמן. אבל בסוף, כמה זמן שזה ייקח, אתה תמצא את זה. היה פעם מלמד שכתב לרבה שהוא לא מצליח לקרב את ליבם של תלמידיו לאביהם שבשמיים. הוא בא בתלונה כאילו. ורבה אמר לו שהבעל שם טוב אמר על הפסוק, כי אתם תהיו לי ארץ חפץ, אמר השם צבקות, שעם ישראל נמשל לארץ חפץ. אומר לו, הבעל שם טוב אמר, או כותב לו הרבי, הבעל שם טוב אמר, למה השם אמר שכל יהודי הוא כמו אדמה? באדמה יש הכל, יש נפט, מינרלים, נחושת, יש הכל באדמה. זה מלא מלא אוצרות. ואם אומרים בן אדם שיש אוצרות באדמה, והוא חפר ולא מצא את האוצר, את מי תאשים? את האוצר? מה פתאום? את החופר. כי ודאי שיש אוצרות. הבעיה הוא בזה שחופר. או שהוא לא מאמין שיש אוצר, או שהוא לא מספיק חפר, הוא לא מספיק נחוש. אבל אם הוא היה נחוש ועוד בטוח כאן אוצר, אם הוא היה נחוש וחופר 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 וחופר, בסוף היה מגלה את האוצר. אומר לו הרבי, כל תלמיד שיושב אצלך בכיתה והוא יהודי, יש בו בפנים אוצרות של אהבת השם ויראת שמיים. אם לא הצלחת לקרב אותו להשם, הבעיה לא בו, אתה לא חופר מספיק טוב. הבעיה זה לא בילד, זה בחופר. כל יהודי יש בו אוצר תמון של אוצרות של אהבת השם ויראת שמיים. וכל יהודי זה גם אתה. אז לא הצלחת להתבונן, התבוננת לא הצלחת, תחפור, תחפור, תחפור עד שתגלה. בעזרת השם שבוע הבא נדבר על זה.